לא רוצה. טוב. אז נר מצווה, המיוחד שבו אני חושב שהמהר"ל עסוק לנו פה בסוגיית ארבע מלכויות, וכוונתי לומר מה המיוחד בדבר הזה. אנחנו תמיד מתבוננים בחנוכה בהתמודדות מול מלכות יוון. יש לנו התמודדות מול מלכות יוון, וחנוכה אנחנו תופסים אותה בפרספקטיבה של מלכות שלישית. אבל המיוחד בנר מצווה שבאמת המהר"ל הולך לפרוס לך משנה שלמה, שהיא בעצם מתחילה, כשאתה רוצה להבין את מלכות יוון, אז אתה צריך להבין את עניינה של ארבע מלכויות, וכשאתה רוצה להבין את עניינה של ארבע מלכויות, אז המהר"ל מתחיל לך בכל הסקירה ההיסטורית, על מנת שתוכל לתפוס טוב, למקם טוב את סוגיות חנוכה, וההתמודדות עם מלכות שלישית, מאיפה זה מגיע, ומה השורשים של זה. אז יש בזה הבנה, הצורך להתחיל להתבונן בארבע מלכויות. אז לפני שאנחנו מתבוננים וקוראים את הפסוקים של המהר"ל בדניאל רגע, אז אני רק רוצה להעיר, כי אני חושב שזה קשור קצת לפרשיות השבוע שלנו, וגם לדברים שהמהר"ל אומר. ארבע מלכויות הן בעצם מופיעות לנו במלכות בבל. כלומר, מופיעות לנו ארבע מלכויות בחורבן בית ראשון. זה המקום הראשון שאנחנו נפגשים איתו בפועל בסוגיית ארבע מלכויות. אבל ארבע מלכויות, אומר המהר"ל, הן מתחילות, נרמזות כבר בשורש הבריאה, ומשם המהר"ל בא להתחיל איך ארבע מלכויות נרמזות בשורש הבריאה. אחר כך ארבע מלכויות נרמזות לנו באברהם אבינו, לברית בין הבתרים, נכון? ואת הציפור בתר, כל עניין ארבע מלכויות. אחר כך פעם שלישית אנחנו נפגשים ארבע מלכויות בסדר הזה של יעקב אבינו שבסולם, כשהוא...
לפני שמישהו מדבר על ארבע מלכויות כנגד ארבע מלכים חמישה,
נקראים את ארבעת חמשת המלכים. איפה זה? לא זכרתי. אבל מישהו קדמון חזל, או מישהו אמר בדרך דרוש?
זה ראשונים, לדעתי הוא מביא את זה שם אחד
מפרשים ראשונים,
לא זוכר.
מהראשונים, אני אסתגיד לנו אחר כך. יעקב אבינו אומרים חזל מפורש, אנחנו נמצאים בסוגיית ארבע מלכויות. כל המלכויות, כל המפגשים שלנו עם ארבע מלכויות האלה, זה כאילו זה מפגשים שורשיים, זה לא מפגשים בפועל. נכון? כי עדיין לא היה בבל, זה לא עכשיו מפגשים בפועל, אלא זה מפגשים ששייכים כאילו לבירורים הרוחניים של השורש של ארבע מלכויות. אתה נפגש עם הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, אתה נפגש עם הנקודה הכי הכי מקורית של, של, של ארבע מלכויות. ואחר כך כשאברהם אבינו ויעקב אבינו נפגשים עם ארבע מלכויות, אז כלומר עם ישראל עושה את הצעד הראשון שלו הקטן על פני ההיסטוריה, זה צעד רוחני, זה לא צעד ממשי שיש עם. אבל הצד הרוחני הזה מתבטא גם כן ביחס, בכבוד, יש פה זה, מתבטא גם כן ביחס של, שגם אצל ארבע מלכויות הן כבר יותר מופיעות, יותר מתברר לנו עניינם דרך אברהם ויעקב, מה שאולי אחרי זה נזכיר ותכף נראה. ואני כל זה אני רק מקדים, כדי אנחנו עכשיו עסוקים בפסוקים של דניאל, שסביבה המהר"ל סובב. בדניאל זה באמת המפגש הראשון עם ארבע מלכויות בפועל. כלומר, דניאל, באמת, יש לנו את הבירור, כשהמלכות הראשונה, כי דניאל הרי החלום שלו של הפסוקים שהמהר"ל יביא לנו, זה פסוקים שסובבים סביב החלום של נבוכדנצר, סביב החלום של בלשצר, סליחה, סביב החלום של בלשצר, משפחתו של נבוכדנצר, אז יש לנו את החלום של בלשצר, ואז בעצם אתה אומר, מלכות ארבע מלכויות הם כבר עכשיו באמת, הם שולטות בכיפה. ואז זה באמת ממשהו מאוד שורשי כזה, כלומר, אצל הבריאה זה רק נרמז, ואצל אברהם אבינו ואצל יעקב, שוב, זה רק נרמז באיזה רמזים. פה זה כבר, אנחנו פוגשים את זה במהר"ל, שזה ממש צועד איתנו על במת ההיסטוריה, זה ממש מופיע, ונדמה לי שהנקודה הראשונה של המהר"ל, הוא אומר לך, תשמע, אתה עכשיו רוצה להבין את הפסוק של דניאל, בוא אני אחזיר אותך לבריאה. כלומר, אתה רוצה להבין את מדרגת ארבע מלכויות בפועל, איך הם מופיעים בפועל בדניאל ארבע מלכויות, דרך בבל, פרס ומדי, יוון ואדום, בוא נחזיר אותך לשורשי הבריאה, ככה, רק ככה תוכל להבין את ארבע מלכויות. בלי זה לא תוכל להבין את ארבע מלכויות. אז עכשיו בוא מתוך זה, בוא רק נראה את דברי המהר"ל. אז אנחנו לא נקרא עכשיו את הפסוקים בדניאל, רק נעיר סביב דברי המהר"ל. יש לנו שתי שאלות שהמהר"ל שואל. שמתם לב, נכון? שתי שאלות שונות שהמהר"ל שואל. נכון? הראשון, אומר המהר"ל, הסדר של הבריאה, בוא כן, אחרי הפסוק של דניאל, בוא נקרא את זה במהר"ל בפנים. ויש לי שאלות, כי אלו דל מלכויות שמיד השם נתבח בעולמו, אין ספק שלא יהיו במקרה, רק כי כך מחייב סדר עולמו. שסידר השם יתברך. ואם כן, למה היה זה שהיה ארבע מלכויות דווקא? אז המהר"ל אומר לך, ואני חושב שזה ביטוי מאוד חשוב, המלכויות הן שייכות לסדר העולם. המלכויות הן לא עכשיו שייכות דווקא למשהו שעם ישראל חטא, ואז יש לנו כל ספר שופטים שעם ישראל חוטא ובא המלכות והיא עכשיו משעבדת את ישראל כדי שישראל יחזרו בתשובה. אנחנו אומר המהר"ל, אנחנו לא בספר שופטים, אנחנו בחשבון אחר, אנחנו בחשבון עולמי, אנחנו לא בחשבון של אשור שבט אפי שחטאנו ואחר כך בא העונש. אלא המהר"ל כל הזמן מדגיש את זה, נכון? כל עמוד הראשון המהר"ל אומר, לא היה, זה לא במקרה, רק כי כך מחייב סדר עולמו שסידר השם יתברך. אומר המהר"ל, תדע לך, זה משהו שמונח בתשתית בבריאת העולם, שיש גם עוד ארבע מלכויות, שהם לאו דווקא יהיו קשורים אל מדרגת החטא, אחרי זה תכף נראה אולי נחדד את זה, לא, ובזה אני רוצה רק לעשות ההבחנה הגדולה בין ארבע מלכויות לבין ספר שופטים. כלומר, ארבע מלכויות זה מדרגה אחרת. כשיש לך מואב והמון וזה, כל העמים שהם גם יציקו לישראל כל ספר שופטים, זה חשבון אחר מארבע מלכויות. ארבע מלכויות אומר המהר"ל, זה מונח ביסוד הבריאה. ככה זה סדר העולם. אז זה שאלה הראשונה, שהמהר"ל שואל, ושאלה שנייה, הנה תמצא, כי בשעה שברא השם יתברך את עולמו, רמז הכתוב אלו דלת מלכויות. בסדר, ויש פה נקודה שנייה, אומר המהר"ל, תדע לך, המלכויות רמוזות כבר בתחילת הבריאה. בנקודה הראשונה של הבריאה, כבר אז הקדוש ברוך הוא רמז לך בתורה את המלכויות. נכון? זה ככה למדו פה הציבור, נכון? זה שתי שאלות שונות. כבר אז רמז הקדוש ברוך הוא בתורתו על עניין המלכויות, ברגע, בזמן של הבריאה, שהארץ הייתה תוהו ובוהו וכולי. והמהר"ל אחרי זה אומר, הנה תמצא, כי בשעה שברא השם יתברך את עולמו, סידר אלו דלת מלכויות. אז יש לנו פה שתי שאלות. זה א', זה חלק מתוכנית העולם, וב', זה רמוז ביסוד הבריאה. ונדמה לי כשזה רמוז ביסוד הבריאה, זה מה שאחרי זה מתבאר בתוך דברי המהר"ל. זה לא רמוז לך, לא ביום השני, ולא ביום השלישי, ולא ביום הרביעי, ולא ביום החמישי, ולא ביום השישי. זה רמוז לך, שאתה אומר, יחד עם הנקודה הכי ראשונית של הבריאה, נכון? זה מה רם מתכוון לומר. יחד עם הנקודה הכי ראשונית של הבריאה, שאתה אומר, בראשית ברא אלוקים השמיים והארץ, ותדע לך, בארץ יש תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. זה הנקודה הכי הכי ראשונית של הבריאה, זה ממש יחד עם הבריאה, זה מה שהרמ"ל מתכוון לומר לנו בשאלה השנייה שלו. יחד עם הבריאה, הנקודה היסודית שלה, זה המלכויות. אז אומר המהר"ל על זה,
למה צריך
את זה, ולמה זה נמצא בנקודה הכי ראשונית של הבריאה. כי תחשוב, זה ממש מה שהמהר"ל אחר כך הסביר לנו, אתה אומר, בראשית, זה בשביל ישראל שנקראו ראשית. וזה מובן למה זה נמצא בתחילת הבריאה. כי זה המגמה של הבריאה. כמעט אחר כך אין הרבה מילים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. יחד עם זה, כבר יש לך רמז לארבע מלכויות. אז זה ממש מונח ביסוד הבריאה. מצרים זה לא אחד מהמלכויות.
זה מתחיל
מבבל? מתחיל מבבל, כן. זה שאלה גדולה, מה שאתה שואל. באמת, איפה נעלם שיעבוד מצרים?
ולא היינו עם.
כן, זו התשובה הפשוטה. לא היינו עם. כיוון שלא היינו עם, ואני חושב שהתשובה הזאת קשורה למה שהזכרתי קודם. אנחנו מדברים על המלכויות, על השורש שלהם בבריאת העולם, באברהם, ביעקב. אבל אנחנו לא היינו עוד עם. ארבע מלכויות מופיעות בעולם בפועל, אחרי שעם ישראל מופיע בעולם בפועל. כשאנחנו עוד נמצאים בשלבי היצירה שלנו, בשלבי הלידה שלנו, אז גם המלכויות הם מופיעים בשלבי הלידה שלנו. אז עונה המהר"ל. מתחיל המהר"ל, בוא נראה, כולם עם הלונדון? לא, כבר נגמר לונדון מהעולם. לא, זה נקרא לונדון. אז כן, אבל אני רואה שאת שניכם לא. הוא באור זה. אחרי שהוא גמר לשאול את שני השאלות, הוא באור זה, כי ראוי שיהיו נרמזים, נרמזים אלו דלת מלכויות בראשית הבריאה, כי אלו דלת מלכויות שהם מושלים בעולם, לא היו רק בשביל, כי אי אפשר שיהיה העולם שהוא עלול מן השם יתברך, שיהיה עלול הזה בלא חיסרון, רק נמצא עמו חיסרון, והחיסרון הזה הם דלת מלכויות. הרמ"ל עונה פה כאילו תשובה לשתי השאלות, אבל נדמה לי כרגע זה עוד, בינתיים העיקר זה השאלה הראשונה, יותר מאשר השאלה השנייה. חייב להיות חיסרון, זה תכף נחזור על זה, החיסרון הזה עם דלת מלכויות. רגע, בוא נקרא כמה שורות כדי שנראה את השאלה השנייה, גם את התשובה לשאלה השנייה. והחיסרון הזה עם דלת מלכויות, לפי שהמלכויות האלו ממעטים כבוד השם יתברך בעולמו. חשר נברא עולם מן השם יתברך היה ראוי שיהיה הכל תחת רשות השם יתברך. כי השם יתברך ברא הכל, הוא לקח ראוי שיהיה נברא לכבודו. אבל כאשר נמצא ממנו הבריאה, אי אפשר שיהיה בלא חיסרון. ואין דבר זה מן פעולת השם יתברך, מן השם יתברך. כי אין הידר והחיסרון מפעולת פועל כלל, אבל החיסרון הוא מצד חיסרון העולם שהוא עלול. ומזה יימשך החיסרון שהיו המלכויות מושלים בעולם והם יוצאים מכבוד השם יתברך. עד כאן תשובה לכאורה לשאלה א', נכון? נמשיך רק עוד כמה שורות כדי לראות את זה שזה שאלה ב', ודבר זה ראוי שיהיה נרמז בתחילת הבריאה, מאחר כי מצד עצם הבריאה שהיה ראוי שיהיה הכל תחת רשות השם יתברך, וכמו שאמרו, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לכבודו בראו, שנאמר כל הנקרא בשביל לכבודי וראתי ויצאתי ועשיתי, ורצה לומר כי מאחר שברא השם יתברך הכל, בוודאי נברא הכל לכבודו, כי אי אפשר שיצא דבר אחד והוא שיצא דבר מן אחד והוא כנגדו, שאם כן יהיה הדבר כנגד עצמו, ודבר זה אינו כלל, רק הכל נברא לכבודו. ואם כן, כיצד ימצאו המלכויות המבטלים כבודו יתברך, אני קורא עד פה כי זה התוספת, אני חושב, רק שיש כאן חיסרון בבריאה עצמה, שהחיסרון אינו מפעולת השם יתברך, וזה היה סיבה עצמית. כלומר, אני חושב שצריך לומר כאן, זה היה סיבה עצמית, זה חיסרון בעצמיות הבריאה. אני רוצה רגע להתחיל בזה, להסביר את זה אולי דרך הפסוק של התורה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה בשביל ישראל שנקראו ראשית, זה בריאה. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, זה מצד הארץ. נכון? זה מאוד מדויק בפסוקים. בראשית ברא אלוקים את השמיים, כלומר, כשאתה מתייחס לדבר הזה מצידו יתברך, אתה אומר בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כשאתה מתייחס לעלול, אתה אומר, בעלול יש חיסרון. בעלול יש חיסרון. והארץ הייתה תוהו ובוהו. כלומר, אני רוצה להניח פה הנחה, אני חושב שהיא פשוטה כמובן, ומתוך זה אחד מזה. אין לה השם מעצור להושיע ברב או במעט. אין דבר כזה להגיד, הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות כך וכך. ברור שלא, ברור שלא. מה אנחנו כן אומרים? אמר הרמב״ם במורה נבוכים, והרב זצ"ל גם כן מתעסק בזה בהרחבה. אתה אומר, אני אגיד את זה בכוונה דרך הדבר הרמב״ם. הרמב״ם אומר, יש בעולם נמנעות. מה זה נמנעות בעולם? בין שתי נקודות, יכול לעבור רק קו אחד. והקו שעובר בין שתי נקודות, זה הדבר הכי קצר, נכון? זה נמנעות. נשאל השואל, כשהיו ילדים, היו שואלים, האם הקדוש ברוך הוא יכול לעבור, לברוא שתי נקודות שיעבור ביניהם שתי קווים וכו'. אומר לך הרם, אומרים נבוכים, תדע לך, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל. אבל כשהקדוש ברוך הוא ברא בעולם חוקים, אז החוקים האלה זה חוקים שהקדוש ברוך הוא רצה אותם. והחוקים האלה הם מגבילים אותו. ואומר הרמב״ם, אני אומר לך, יש בעולם נמנעות. כלומר, אחרי שהעולם נברא, אז זה ברור שיש בעולם נמנעות. כלומר, אחרי שנברא שתי קווים, ונברא חוקי הגיאומטריה, אז זה ברור שבין שתי קווים יכול לעבור רק, בין שתי נקודות יכול לעבור הקו ישר אחד. כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא חוק, שבין שתי נקודות יעבור הקו ישר אחד. אז כל הנמנעות, רק שני אחת, כל הנמנעות, אומר הרב יצל הרבה פעמים על דברי הרמב״ם, כי הרב מאוד אוהב, הוא מאוד מדגיש את החשבונה, כל הנמנעות שאנחנו פוגשים בעולם, זה רק אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא בריאה עם חוקים, ואחרי שהקדוש ברוך הוא ברא בריאה עם חוקים, אז יש נמנעות. ואני רוצה, למה אני אומר את זה? כי אני חושב שזה גם אותו דבר פה במערל. עלול יש בו חיסרון. לא יכול להיות עלול שיש בו חיסרון. לא יכול להיות עלול שיש בו חיסרון. הקדוש ברוך הוא לא יכול לברוא. זה הקנה, אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא חוקים בעולם, אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא עולם עם חוקים, וברא שיש עולם ויש עלול, אז העלול, בעצם אתה אומר, בעצם מהותו, החוק האלוקי ברא את העלול, שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שיש בו עולם של בריאה, שהוא עומד לבר, לא רק עולם של הצילות שהוא אצלו, אלא עולם של בריאה שהוא עומד מלבר, וכיוון שהוא עומד מבחוץ, אז יש חוק שכל מה שעומד מלבר יש בו נקודה של חיסרון. וכמובן, תפקיד העולם ותפקיד הבריאה זה להעלות את מה שעומד מלבר להיות אצל השם, להעלות את מה שעומד מבחוץ, שיהיה קרוב אצל השם. אבל האם הקדוש ברוך הוא היה יכול, טוב, זה הכל זה שאלות שהם לא, הן לא אמוניות. כלומר, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא ברא עולם שיש בו חוקים, ואז אתה אומר, טוב, האם לפי החוקים שהקדוש ברוך הוא המוגבלים, שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם המצומצם, האם היה יכול לברוא אחרת? אז, כן.
אתה אומר שזה גם לפני שהשם ברא עולם. נגיד...
לפני שהשם ברא חוקים.
ברא חוקים. אני אומר, אני מישהו שואל, האם השם יכול להתאבד?
האם...
אז הייתי אומר, בוודאי שלא. אז לא, הייתי אומר שאם השם היה יכול להתאבד, אז הוא לא היה השם.
לא, אני לא אקסר. אני אומר, אני לא מסכים. כל השאלה הזאת היא שאלה פסולה מעיקרה. כי שוב, כי אתה אומר, האם השם יכול זה, הכוונה, אתה אומר, אני מגביל את הקדוש ברוך הוא, כן, יש לי מושג.
יש לי, לא
יש לי מושג.
האם הוא יכול להיות לא השם? כן. האם הוא יכול להיות בלעדה? לא, הוא בטח לא
כן.
יכול.
כן.
השם כן. כל יכול. בעצם זה שהוא כל יכול, זאת אומרת, שאי אפשר להגביל אותו עם משהו כמו
מוות,
הוא לא יכול להתאבד.
נכון, טוב, בסדר. אני רק הבאתי את הסוגיה בשביל שמה שאנחנו מדברים פה, אני חושב שזה צריך להיות מושכל ראשון שלנו בתוך דברי המהר"ל. המהר"ל אומר ככה, זה הנברא יש לו חיסרון. הנברא יש לו חיסרון, הכוונה היא, זה החוק שהקדוש ברוך הוא ככה חקק בעולמו. כלומר, העולם נברא בשביל ישראל שנקראו ראשית. והעולם נברא והוא עומד לבר, אנחנו נמצאים עכשיו בעולמות של בריאה, יצירה, עשייה, והעולם צריך להתקרב אל האצילות, להיות אצל השם, לא יכול להיות דבר שנברא שלא יהיה בו חיסרון. כי זה המהות של החוק האלוקי, שכשדבר נברא, אז הוא מוגבל, כשדבר נברא הוא מצומצם, לכן ברור שכשדבר נברא יש בו חיסרון. לא בגלל שיד השם תקצר, אלא מתנסח המהר"ל, אתם רואים פה, הוא הפנה פה אותנו, פה, לא יודע מי זה, הבוחר, הזלצר, המדפיס, אני לא יודע אם אצלכם יש. אבל פה הפנה נצח ישראל, י' ז', י' ח', כ' א', אני לא הייתי שם פה את י' ז', י' ח', אבל כ' א', כן הייתי שם. בכ' א', אומר המהר"ל, הוא מתנסח הרבה פעמים, הוא אומר, יש את הבריאה מצידו התברך, ויש את הבריאה מצידנו, מצידנו. כשאתה מסתכל על הבריאה מצידו התברך, אומר המהר"ל, זה הבריאה מהצד השלם שלה. שנדמה לי שהמהר"ל רומז את זה, כשהוא מביא דברי חז"ל, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא ברא לכבודו, כל הנקרא בשביל לכבודי בראתי ויצרתי ואפסיתיו. כשאתה נמצא בכללות הכי עליונה, שם באמת הכל הנברא בשמי. אבל כשאתה בא להתבונן מצד הנברא, אומר המהר"ל שם בנצח כ"א, כשאתה בא מצד הנברא, מצד הנברא יש חסרונות. מצד הנברא יש חסרונות. כי זה המהות של הנברא, אז מצד הנברא יש חסרונות. לכן אומר המהר"ל, זה רמוז בבריאה עצמה. זה הכרח, כביכול הכרח שזה יהיה, וההכרח הזה, הוא נרמז לך בבריאה. למה הוא נרמז לך בבריאה? כי זה בדיוק הנקודה שבבריאה, כלומר בצמצום, בחג מריבונו של עולם, שם מונח החיסרון. זה השורש של החסרונות. שאתה אומר, כשהמציאות הזאת של האצילות העליונה יצא ממנה משהו מלבר, זה בדיוק נקודת החיסרון, וממילא כאן גם נולדה הבחירה החופשית של האדם ושל ישראל והתורה, כי בשביל ישראל שנקרא ראשית, בשביל התורה שנקרא ראשית, אז כאן יש את הבחירה של האדם להחזיר את הכל למצבו העליון. כן.
אז
מצד
להגיד שיש הבדל בין מדרגת הגבול למדרגת האדם, זה...
כן, אבל אני אומר, וההבנה הזאת שבמדרגת האדם, באמת, החוק הזה, אם אדם כאילו נגיד היה נברא מלאך, או אדם היה לא יודע איזה משהו, לא היית חייב לצייר את החוק של המהר"ל. אתה אומר, כן, בגלל שאדם נברא אדם, אז המציאות הזאת, היא אומרת שיש לנו משהו שהוא לבר, והוא בריאה, וכל בריאה עכשיו יש בחיסרון שצריך להשלים אותה. מה אומר תור? כן, עכשיו הוא עונה על ארבע, מעכשיו הוא בא לענות על ארבע. עכשיו הוא עונה על השאלה, בעצם יותר על השאלה, מוכרח כאילו מה שהוא התחיל, הוא אמר, זה לא במקרה, זה מסודר, וזה נרמז בראשית הבריאה. עד כאן היו בעצם שתי השאלות. בהתחלה הוא לא התייחס כל כך למספר ארבע, הוא רק אמר, הארבע זה לא במקרה, זה ככה מחויב, זה ארבע מלכויות, אבל עכשיו הוא לא עסק במספר ארבע. שיהיו מלכויות זה לא במקרה, מה זה?
זה עיקר השאלה, לא?
כן, אבל הוא...
כן, למה היה זה שיהיו ארבע מלכויות דווקא, אני אומר שזה עיקר השאלה.
כן.
עיקר השאלה זה בארבע דווקא.
אלו דעת מלכויות שהם מן השם, זה לא במקרה, הדלת.
לא, כאילו,
הרבה משהו קודם
עונה לשאלה השנייה, כאילו,
למה בראשית
הבריאה, כי ככה זה בריאה, ככה
שמקרא לשבריאה
זה חיסרון.
אז אתם אומרים שאפשר כבר שלוש שאלות, ועכשיו לשאלה של הארבע, הוא עונה עכשיו.
כן.
בסדר, אפשר, לא...
יש
זה שהוא כאילו מגלה לנו כלל
בכללי הבריאה,
הוא לא
הסביר
למה זה
כזה. כן, אני מסכים מאוד. כלומר, הכוונה היא, זה פשיטה למהר"ל. יש פה סדר כזה שהבריאה היא צריכה לתקן את עצמה, והבריאה היא עכשיו היא צריכה לפעול את ה... תכף נראה איך זה, כי דרך הארבע אני חושב שזה מאוד מתברר. כי אומר המהר"ל, כשהוא בא לדבר על הארבע, על המספר של ארבע מלכויות, אז הוא אומר, לכך המלכויות ראוי שיהיו ארבע. כי המלכויות הן היציאה מכבודו יתברך, והוא יתברך אחד, והאמצעי הוא מתייחס אל אחד, כאשר האמצעי בפרט הוא אחד. ולכך בית המקדש וירושלים שהם אחד בלבד הם באמצע העולם, כי האמצעי הוא מסוגל להם, וכן ארץ ישראל, וכן ישראל, סליחה, שהם עם אחד מסוגל להם הארץ, שהוא אחד בלבד לפי שהוא באמצע העולם, כלל הדבר, דבר שהוא אחד מסוגל לו אמצעי. ויוצא מן האחד מתייחס לדלת רוחות. אז אני רוצה שתי הערות, אני חושב, להעיר פה שקצת בדברי המהר"ל. הראשון זה מה שהמהר"ל אומר, גם בנצח פרק ב', המהר"ל אומר, האחד זה שייך אל הנקודה הרוחנית הנבדלת שלא מתחלקת. כלומר, באחד יש בחינה כזאת שהיא הרבה יותר דומה למדרגת ריבונו של עולם. הארבע, אתה לא צריך לתפוס אותם אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. ארבע, אתה צריך לתפוס ארבע מלכויות. כלומר, הכוונה, אתה צריך לומר, בכוונה, אני חושב, זה חלק ממה שמהר"ל מתחיל. ארבע מלכויות, כלומר, אתה צריך לומר, יש פה משהו לא אחדותי. האחד הוא אחדותי, ולכן הוא יותר רוחני, ולכן הוא יותר פנימי. הארבע זה בדיוק הנקודה שיוצאת מהאחדות, יוצאת מהרוחניות.
אנטיתזה.
מה זה? האנטיתזה. האנטיתזה. והאחדות הזאת, הפירוד הזה, יכול לצאת לימין, לשמאל, קדימה, אחורה, מה שמהר"ל מרחיב בנצח. אבל הנקודה של ארבע זה נקודה שאתה אומר, אני יוצא מתוך המדרגה האחדותית. זאת אומרת, האחד הוא נקודה כזאת, מה שמהר"ל אומר תמיד על האות יוד וזה, זה גם אחרי זה שייך אלינו, נכון? האחד זה הנקודה שמצד הכמותיות היא הכי קטנה, היא הכי קטנה, כי כשיש לך ארבע צדדים, אז איפה אתה, האמצע זה לא צד, נכון? האמצע זה הנקודה הנבדלת שהיא השורש, שהיא כמו הנשמה אל כל ההתפשטות של כל הצדדים. אז האמצע זה הנקודה הכי קרובה למקור האלוקי, והצדדים, אף פעם אל תתפוס אותם כל אחד בתור דבר שעומד בפני עצמו. כי אם אתה תופס כל צד שעומד בפני עצמו, כאילו זה רק צד אחד. זה לא נכון. כל הנקודה של הצדדים זה שאתה אומר, הפירודיות שלהם זה הנקודה שלהם. הפירודיות שלהם זה הסדר שהם נמצאים בו. זה אחד לעומת ארבע. אני חושב שמפה המהר"ל מתחיל לבאר לנו, וזה אולי יש פה נדמה לי, אנחנו עכשיו עוברים כאילו מהנקודה של ראשית הבריאה, המהר"ל עכשיו מתחיל מפה בעצם לבאר את ארבע מלכויות, אני חושב, נראה את זה עכשיו כאילו מפה, בבחינת עולם שנה נפש. כלומר, יש לנו את הנקודה האחדותית בנפשות, הנקודה האחדותית במקומות, ותכף נבאר את הנקודה האחדותית בזמנים. כלומר, אומר המהר"ל, תדע לך, מבחינת הנשמות, יש לך בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, זה הראשית, זה הנקודת האחדות. בשביל ישראל שנקראו ראשית. מצד המקום, יש לך את מדרגת הארץ, ומדרגת ירושלים עוד יותר, ובית המקדש עוד יותר, שהוא הנקודה האחדותית. הוא הנקודה האחדותית, זה אבן שתייה, משתם ושתת העולם, זה נקודה כזאת שהיא לא כמותית, אלא היא איכותית, וממנה עכשיו זה מתפשט הכל, והכל מה שאחרי זה נראה, הכל צריך להיות מחובר לנקודה הזאת, אבל מנקודת הראשית מתפשט הכל. לכן המהר"ל אומר בחידושי הגדות בקידושין, נכון, שמה שהגמרא בפרק רביעי אומרת, שארץ ישראל היא גבוהה מכל הארצות, ובית המקדש הוא גבוה מכל המקומות, אז המהר"ל אומר, מה, יש מקומות יותר גבוהים מארץ ישראל, יש מקומות יותר גבוהים מירושלים. אומר, מה זה?
יש
אברסט, כן. אני לא זוכר, הוא אומר, הערים, הוא קורא לזה שם אחר, אני לא יודע לאיזה הרים הוא מתכוון. אבל אומר המהר"ל, כן, אבל הכל תלוי מאיפה אתה מתחיל למדוד. מה הנקודה שאם אתה מתחיל למדוד? זה לא נקודה גשמית. גם כשיש לך את כל ארבע צדדי עולם, מה שהמהר"ל אומר אצלנו, איפה אתה לוקח את המרכז בגלובוס? המרכז הוא לא שייך אל הנקודה הגשמית, כי אם אתה שם את המרכז שלך בקו המשווה, יצא לך ככה, איפה שאתה שם את המרכז, ככה יהיה לך את הפשטות לארבע צדדים. אז זה לא שייך לנקודה הגשמית. המרכז שייך לנקודה רוחנית, יסודית, הרבה יותר שורשית, הרבה יותר קרובה לצד שמצידו יתברך ולא מצידנו. ואנחנו מצידנו עסוקים עכשיו בהתפשטויות. אז יש לנו את מדרגת האומה, אומר המהר"ל, לעומת המלכויות. יש לנו את מדרגת ארץ ישראל, לעומת הסדר הזה של אומות, של, של, של כל האומות. ועכשיו אומר המהר"ל,
מדבר על הזמן?
עכשיו מדבר, אני חושב שמפה עכשיו הוא בעצם מדבר על הזמן. כלומר, הוא מתחיל לדבר על מדרגת ההיסטוריה. ישראל והאומות במדרגת ההיסטוריה. ואז הוא מתחיל, והם מיוחדים. מה זה?
ארבע מלכות הראשונה
באה דווקא ראשונה. רגע, זה אחר כך, זה הכל אחר כך מתפרט. אומר המהר"ל, הם מיוחדים בדבר זה שממשלתם יוצא. בסדר? איפה זה? ליד זכריה. יש לכם זכריה י' ד' והיה השם למלך על כל הארץ. הם מיוחדים בדבר זה שממשלתם יוצא מן השם ידבר אחד, כי הם מבטלים אחדותו בעולם. ירדנו לסדר העולם, ואנחנו מתחילים עם סדרי הזמנים. בסילוק ד' מלכויות לעתיד לבוא, אלו נאמר, והיה השם למלך על כל הארץ, והם היה השם אחד, ושמו אחד, התגלה הנקודה האחדותית. וכל זמן שאלו ד' מלכויות מושלים בעולם, בזמן עכשיו אני הולך לדבר, בזמן שמושלים בעולם, אין כבוד השם יתברך נגלה בעולמו. לכך אלו ד' מלכויות מצד החיסרון שיש בבריאה, שאי אפשר שנמצא בריאה בשלמות הגמור, רק כי יש חיסרון, ואין החיסרון הזה מצד השם יתברך, אשר ברא הכל. החיסרון לא מצד המדרגה הכללית. אם אתה מסתכל מצד הכל, השם יתברך ברא הכל, אין בזה חיסרון. כמו מה שהזכרתי למעלה, על הכל, כל רק מצד העולם, הנבראים, ולרמוז על זה כתב בראשית ברא אלוקים השמיים את הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, כי הארץ היא בתחתונים, וכך הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. כל זה חיסרון שהיה דבק ומצורף אל דבר אחד. וכל אלו שמות תוהו ובוהו שלא היה בריאה בשלמות, ומורה על החיסרון הדבק בבריאה, ומצד החיסרון הזה שהיה בבריאה, עמדו ד' מלכויות שלקחו המלכות מן ישראל. אתם רואים, זה עכשיו הסוגיה ההיסטורית. דלת המלכויות, עניינם עכשיו, כשנפנה שאנחנו באים לחנוכה, תדע לך, זה אחד מהצדדים שלקחו המלכות מן ישראל, אשר האומה הזאת נבראת לכבוד השם יתברך, וכתכתיבם זה יצרתי לתלתי לספרו, ואלו ארבע מלכויות שנחלו המלכות מן ישראל, תראו עכשיו, היה צריך להגיד, נחלו המלכות מן ישראל, הם מבטלים כבודו יתברך, כי מדרגת ישראל האחדותית, שמה זה המדרגה שנקרא כבודו יתברך. מלחמת המלכויות זה מלחמה נגד ישראל, אבל זה בעצם על השם ועל משיחו. על השם ועל משיחו. אתה הזכרת ארבע מלכויות, תביא לנו את המקור למלחמת ארבע מלחמת החמישה, אבל הרי חז"ל אומרים על זה שמלחמת ארבע מלחמת החמישה, בעצם ארבע מלכים, כל מה שהם נלחמו, זה הם רצו את לוט בשביל אברהם. רצו את לוט בשביל אברהם.
שכל, זה נראה לי עמוד בפסוק, אני לא זוכר, אבל זה ממש
עמוד
בפסוק, שכל
אקלות, לא תחי
אברהם, משהו כזה, כאילו כל מה
שמחלות, כן, לא תחי אברהם. אקלות, אברהם. אתמול מישהו אמר לי ש דברה איזה מישהי אחת מהקיבוץ, ואיזה קיבוץ משם בדרום, ואז היא אמרה, אני השתנה לי הכל, למה השתנה לי הכל? כי כשרצחו בקיבוץ שלנו לידינו, אז שמעתי את המחבל צועק, הרגתי ככה וככה מתנחלים. ואומרה, בסוף הבנתי, אנחנו כולנו מתנחלים. אנחנו כולנו מתנחלים. וככה זה הכינוי ליהודים. אנחנו כולנו. נחלה אין לה הפסק. כן. אז הם מבטלים כבודו יתברך. כבוד ישראל זה כבוד השם. נועצו לד יחדיו. עליך ברית יכרותו. זה עליך ברית יכרותו. עכשיו הנקודה המשמעותית אני חושב. כי אף הם ימצא בהם דבר מה שנותנים כבוד לשמו יתברך, כמו שיתבאר, כי מלכות יפת, אז יש לה יופיותו של יפת, ישכון בו עלי שם. אז אתה אומר, הנה, אפשר להביא מהמציאות הפירודית, אפשר להביא משהו אל האחדות. אומר המהר"ל הזה, הלא לא מדובשם ולא מעוקצם השם יתברך חפץ. למה? אני רגע אומר בעל פה, אני רוצה לקרוא את זה. אומר המהר"ל, כל דבר אתה צריך לראות מה עומד ביסוד הדברים, מה עומד בשורש הדבר. כשיש בעולם את האחדות, אז ממילא כל מה שהאחדות מסתעפת לענפים ולפרטים ולפרטי פרטים, זה הכל הולך ומתברך, כי כל פרט ופרט הוא מגלה את מדרגת האחדות. אבל כשחסר האחדות, אז מה עכשיו עוזר שאתה בונה הרבה ענפים והרבה דברים והרבה זה? אומרת הגמרא בתחילת עבודה זרה, בתחילת עבודה זרה, נכון? באים האומות לעתיד לבוא ואומרים, מה זאת אומרת? כל מה שעשינו זה רק עשינו בשביל ישראל. בנינו שווקים, כל הענפים שהרחבנו את העולם, עשינו טכנולוגיה, עשינו הכל בשביל ישראל, הכל בשביל האחדות. טוב, כל הגמרא שם זה אריכות מרובה, הרי כידוע שם כמעט דף שלם. כן, הקדוש ברוך הוא אומר להם, לא, אתם עשיתם בשביל עצמכם, השווקים עשיתם בשביל עצמכם, הכל גשרים לעצמכם, לגבות בהם מיסים, לזה, להוסיף בהם פריצות, לשים בזה, הכל התאוות החומריות. זה חסר את המקור האחדותי. זאת אומרת, אני כבר מכין את ההמשך אמר, באמת, ולכן זה מעניין אותי החמש, באמת, יש בתוך המציאות גם חמישה צדדים, אומר המהר"ל. ביוד קי נברא העולם. עולם הזה נברא בהי, לא באלף. כלומר, באמת המציאות הזאת שהבריאה עומדת מלבר, ויש בה שתי בחינות. בחינה אחת של המרכז של ישראל, ובחינה של התפשטות של ארבע צדדים, זה באמת משהו נכון. עולם הזה באמת נברא בהי. באמת הוא נברא בהי. אלא שצריך הנקודה היסודית האחדותית, אומר המהר"ל, לעמוד באמצע, וכשהנקודה היסודית האחדותית עומדת באמצע, וארבע צדדים מצטרפים אליה, אז באמת מתגלה שלמות הבריאה, ויוד זה השייך למדרגת עולם הבא, והיא מופיעה בהי של עולם הזה, ובהי יש את הנקודה המרכזית, את הקו של הדלת, אומר המהר"ל, שהוא שייך למדרגת היוד, שזה הבחינה שמצידו התברך, נפעלת בעולם, וממילא זה המדרגה של ישראל של המרכז, ויש את הדלת, שזה התפשטות לדלת צדדים. זה ראוי הדבר, אבל לא מדוכשך, לא מדוכשך ולא מעוקצח. כשאתה עושה את זה בצורה מפורדת, שמפרידה אותך ממקור האחדות, אז זה לא הבאת שום דבר לבריאה.
זה התירוץ כאילו, גם כבעלי שם, כאילו, זה
התירוץ
גם
כבעלי שם. כן, אבל שוב, רק כשזה מתפתח בשביל בעלי שם, כשזה לא, לא שעכשיו זה הכל שימש לכל מיני דברים שהם רק מנוגדים לאחדות האלוקית, ואנחנו אחר כך צריכים...
כאילו מנגע עתידו?
מה זה?
כאילו מנגע עתידים?
כן, והיה השם למלך על כל העם. מה זה?
עושים בבריאה פעולה?
כן, אבל הם לא עברו מהעולם, זה... במיוחד על... כן, אבל הם השאירו את כל התרבות שלהם. יש איזה... גם אבל, גם פרד, גם עדיין, כולם עברו מהעולם. במיוחד על יוון, שאנחנו בנר מצווה, זה היה איזה פילוסוף אחד גדול שאמר, לפני איזה כמה עשרות שנים, אמר, כל ההיסטוריה כולה, זה רק עוד הערות שוליים על הפילוסופיה היוונית. כל ההיסטוריה כולה זה רק קצת הערות שוליים שהוסיפו על המחשבה היוונית. טוב, היום כבר עזבו את המחשבה היוונית עם כל העולם הטכנולוגי, כבר עזבו את המחשבות הרוחניות בכלל. אבל אז כשהתקופה הייתה תקופה פילוסופית, אז אמר, כל ההיסטוריה כולה זה רק איזה הערות שוליים על האומות השאירו. הם השאירו את התרבות שלהם. העולם עוד לא השתחרר מזה. לגמרי לא. טוב, אז רגע, אני חוזר רק פה. הוא אומר, לכן הוא אומר, לא מדובשם השם נראה חפץ, כי עיקר כבודו משהו יתברך אחד בעולם. כלומר, אחד זה הבסיס לבנות את הכל. בלי האחד, כל הריבוי אין לו שום משמעות. ודבר זה ממעט עם האומות. טוב, אז זה, עם ישראל הוא עם אחד, עם זו יצר תילי, מה שאמר על אומר זו, יוד גימל, זה גימטריה אחד, והגימטריה של האחד, אומר המהר"ל, זה שייך אל שבט לוי, שבתוך ישראל הוא יותר מבטא את מדרגת האחדות מכולם, ולכן הוא מיוחד על המקדש, ואחר כך שמונה בני הגבירות, וארבע בני השפחות וכו', בסדר מדלגים, אבל דלת מלכויות, דילגתי אחרי הדברים רבה, כי ישראל מדהים על השם יתברך שהוא אחד, אין כאן מקום זה לבאר, אבל דלת מלכויות מבטלים אחדותו בעולם, כאשר לוקחים הממשלה מישראל, זה הסוגיה. דלת מלכויות זה לקיחת ממשלה מישראל, לכן אין מצרים, אבל אני אומר, זה הסוגיה שלנו ביוון, זה לקיחת ממשלה מישראל, כלומר, לנתק את הבסיס האחדותי של העולם, ולברוא ממשלה חדשה מנותקת מהחשבון. לוקחים הממשלה מישראל שמעידים על אחדותו התברך, הוא לקח בסוף דלת מלכויות, עלו משים מארץ למשפטת הרסה, והייתה לה השם המלוכה, והיה השם למלכה כל הארץ, והיום היה השם אחד ושמו אחד. שיהיה לנו כוונה בסוף כל תפילה. מה זה?
עכשיו יש מביא את זה? השאלה אם יש עוד,
הוא עוד בקברם המלכות
כאן, הוא מדגיש כאילו שחזרה מלכות ישראל 200 שנה. כן, כן. נכון. זה בעצם כל עניין המלכויות.
הרב, זה
בבדה? מה זה?
ישראל זה בבדה או בתעבודה? של המלכויות האלה, כי... תגיד...
אנחנו לא רק מכירים איך שלפחות המלכויות הראשוניות, איך הן התמקדו דווקא על ישראל, ומעצמות, כאילו פרס.
כן, אבל כשאתה רואה בנביא, הנביא אומר לך שכשהם הולכים לישראל, הוא אומר לך במפורש, שהם הולכים לכם בקדוש ברוך הוא, שבא נבוכדנצר והוא נכנס לבית המקדש, דוקר את הפרוכת, אומר ניצחתי אותו, ניצחתי אותו. וזה היה כל ה, כל ה, כל הסדר הזה של חלומות, טוב זה אולי ולא נדבר אחר, כבר מאוחר לנו, אז אני רק רוצה להעיר עוד, להוסיף עוד מה שהמהר"ל, מה שהמהר"ל פה אומר, הוא רק מוסיף מה שהזכרתי בעל פה. לפני שהוא אומר ועוד יש לך לדעת, לפני שהוא אומר ועוד יש לך לדעת, אז הוא אומר שכמו שרמז הכתוב את ישראל בתחילת הבריאה, כמו שכתוב בראשית בשביל ישראל נברא העולם, והם עלו לראשון מן השם יתברך, לכן ראוי שיהיה נרמז בתחילת הבריאה, וכן רמז הכתוב גם כן דלת מלכויות שהוא החסרון שנמצא בבריאה מצד חסרון העלול. אז אומר המהר"ל, תדע לך, זה ככה זה באמת הסדר של העולם. כלומר, מתחילים באיכות של בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית, ויחד עם זה, זה באמת עומד במהות העולם, שיש מתנגדים לזה. אז אתה אומר, תוהו ועבור וחושך על פני תהום. אומר המהר"ל אחר כך, אחר כך, הנקודה האחרונה, נכון שזה היוד קיי, מה שהזכרנו וכולי, אז אני רק... השאלה אם אנחנו באותם עמודים, אנחנו לא באותם עמודים.
מה עם השאלה אמר שהרוח
הלוי
מרחפת
זה
תשובה?
שאלה? שאלה תשובה, הרוח הלוי מרחפת זה תשובה. באיזה זכות? כן, כן, כן. כלומר, הוא יגיד את זה פה, זה מה שאני, אני לא יודע באיזה עמוד זה אצלכם, זה מה שרציתי להוסיף מה, ועוד יש לך לדעת. אחרי שהוא אומר ועוד יש לך לדעת, די בסופו, די בסופו, לפני שהוא מצטט את הפסוקים בדניאל, אז הוא אומר, ואז יהיה העולם בשלמות כמו שראוי שיהיה, וכך מיד שנברא העולם נרמזו על ידי המחויות וגם ישראל, כי דכתיב ויאמר אלוקים יהי אור, זה אור המשיח. אז פה הוא מביא את האור, ולא את הזה, לא יודע את זה למה, פה הוא הביא את האור ולא את מלך המשיח, אבל אני חושב שזה מה שאתה מאיר, אני חושב שזה הנקודה כאילו שדורשת את ההשלמה של התמונה. כלומר, יש בעולם שתי בחינות, ישראל זה האחדות, ואצל האומות זה היציאה מהסדר, ככה זה עומד ביסוד העולם, אבל גם תשובה קדמה לעולם, כלומר, העולם לא נברא להישאר ככה, שיהיה בו את ישראל ואת האחדות ואת כל המציאות פירודית, והפירודיות תילחם בישראל וכו'. זה ברור שיש סדר של תשובה, זה לא יכול לרמוז, לא יכול להיות אחרת. בעצם לכן, כאילו אומר המהר"ל, תדע לך, אתה רוצה להבין את שורש הבריאה, תדע לך, בראשית, בשביל ישראל שנקראו ראשית, ברא אלוקים את השמיים, את הארץ. אחרי זה תדע לך, בארץ יש תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, יש לך את הפירודיות של ארבע המלכויות, ויש לך את סדר התיקון של רוח אלוקים שמרחפת על פני המים. איך מתקנים את הדבר הזה? שלושת הדברים האלה יחד, זה הבריאה. זה הבריאה, בלי זה זה לא נברא, בלי זה אין בריאה. ישראל, האומות ורוחו של מלך המשיח, התשובה שמחברת בעצם את הארבע צדדים אל המקור לבנות את האחדות במובן הטוב שלה, ואז ביה השם צור עולמים, ואז שם יוד קי מופיע לברר את
נדול ישראל. האומות גם צריכים לבוא כאילו...
לבוא לירושלים, לברר את העניין הזה. טוב, אז בלי נדר, מפה נמשיך בדבר הזה.